היום יום שלישי הוא ג' באב, אייר, תשע"ז, ערב לפני פסח שני. פסח שני באופן כללי זה חג מאוד מיוחד, מעניין. יש בו רעיון מיוחד במינו. הרעיון שנקרא, אם פספסת, יש לך צ'אנס לפעם שנייה. אבל לא נדבר על זה עכשיו. היום אנחנו בשיעור, כמו שאנחנו רואים על הלוח, בעולם ראייה, הלכת התפילה לחלקי האות ה', עוד ו', סליחה. ואנחנו היום הולכים ללמוד יסוד נוסף במושגי התפילה. הרי אנחנו מתפללים, וכמו הציור שיש לנו על הלוח, כבר ניסיתם להבין מתוך הציור מה מדובר, אז מדובר בשלושה זקנים, כן, שם על הלוח, שלושה זקנים, יש לנו שמש שמתארת לנו מצב מסוים ביום, כלומר, אם זה מהזריחה ועד הצהריים, שמש מלאה מעל הראש, ולאחר מכן השקיעה, ויישר כוח לציירנו, ואנחנו ניכנס לתוך הרעיון שהרב קוק רוצה ללמד אותנו מכאן, אבל אני רוצה להניח הנחת יסוד שתהיה לנו ברורה בפני השם, ולפני שנחלק את המקורות. האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הניחו הנחות יסוד בבניין עם ישראל כפי שאנחנו מכירים אותו היום. לא רק כפי שהכרנו אותו בעבר, אלא גם היום. לדוגמה, מידת החסד למדנו ממי?
מאברהם.
מידת הגבורה?
יצחק.
מידת האמת?
יעקב.
כלומר, הם הניחו הנחות יסוד שעל גביהן נבנה עם ישראל. נבנתה האומה הישראלית. עם ישראל מושתת, מיוסד, מבוסס, עומד
על האבות.
על ההנהגות, הנהגות של האבות הקדושים, ולפי מעשיהם, אנחנו בונים על זה. אחד הסימנים הגדולים, אנחנו יום יום, שלוש פעמים ביום, מזכירים את אבותינו הקדושים בתפילת 18 בברכה הראשונה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כלומר, אנחנו מתקשרים כל פעם אל היסוד. לא רק בצד של התפילה, אלא כל אדם שעושה חסד, הוא מתקשר באופן מיידי לאן? לאברהם אבינו. כלומר, מי שאדם פועל בצורה חזקה, בגבורה, מתמודד ומוסר את נפשו על דברים שבקדושה, הוא מתחבר ליסוד יצחק. מישהו מחובר לאמת, וידעת באמת, הוא איש אמת, הוא מחובר למידת יעקב, תיתן אמת ליעקב. זאת אומרת שזה לא רק בתפיסה הכוללת שהם אבותינו יסוד אמן ומתנו, אלא גם במובן הפרטי, האישי, הציבורי, אנחנו עובדים על פי יסודות שהנחילו לנו האבות הקדושים. אחד הדברים היסודיים בהבנה שמופיעים בתורה, מי שיכול למצוא איזה רמז, שקשור טוב, תתבונן מה אמרו לך זקנים, פסוק בתורה, ספר דברים, כמעט סוף ספר דברים, פרשת האזינו, אומר הפסוק, כשאתה לא יודע משהו, שלא ברור לך איזה דבר, מה אתה אמור לעשות אם אתה רוצה לעשות נכון? זה נכנס למתרדמת.
רגע, מה
השאלה? השאלה היא איזה פסוק אומר לנו בתורה, פרשת האזינו, אם אתה לא יודע, אם אתה מסתפק, אם אתה רוצה לברר, את מי כדאי לך לשאול?
יעקב.
לא את החבר שלך.
כן, באמת, לפוסקים.
מי אמר את זה? מי אמר פה?
יעקב.
מי אמר זקנים? אתה, נכון לך פסוק אומר? שאל אביך ויגדך. זקניך ויאמרו לך. אמרתי פעם, שאל אביך ויגדך. אתה שואל את ההורים, אז לא תמיד אתה אוהב לשמוע את מה שהם אומרים. נהיה קצר, לך לזקנים, לך סבא. שאל אותו. עם הסבא אתה מסתדר יותר טוב. אבל שאל אביך ויגדך. תסתכל על היסודות המרכזיים שעליהם אתה חי, מהם אתה ממשיך את הקיום. אז זה אחד מאבני היסוד הבסיסיים שאנחנו נטפל בהם, נתייחס אליהם, נסתייע בהם ונבנה על גביהם את המאמר הבא של הרב זצ"ל. אבל לפני כן אני מבקש לחלק את המקור הזה, שהוא המקור הראשון, לאחר מכן את המקור השני, ונא להשאיר בסוף את העודף. אנחנו נתחיל, אני תוך כדי החלוקה של הדף, המקור הזה נלקח מספרו של הרב קוק, הידוע אין עיה, כן? אין עיה, ומסכת ברכות, דף חבב עמוד ב', ואני קורא בתוך דברי הרב, אני לא אבאר אותם כל כך, אלא נקרא אותם ככה יחסית, באופן מהיר, כי הביאור של מה שכותב הרב בעין היה, אנחנו נראה במקור הבא, בעולת ראיה, על הסדר שאנחנו לומדים. לכולם יש דפים? יש פה מישהו שחסר לו? תשאירו את העודף בסוף. בואו, אז אני קורא, תסתכלו ברב שקיבלתם, אברהם תיקן תפילת שחרית. תסתכל בבקשה לפנים, תעקבו בבקשה עם האצבעות, או בכל דרך אחרת שנראית לכם נכונה. אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר על המקום אשר עמד שם. פסוק מספר בראשית, מה פירוש וישכם אברהם בבוקר, למה הוא קם מוקדם בבוקר? להתפלל נץ. תיקן תפילת שחרית. יצחק תיקן תפילת המנחה, שנאמר, ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום, ויד את שם דיבר השחש. כל הפסוקים הללו לקוחים מספר בראשית, מחייהם של האבות, דברים שקרו. אומר הרב בעין היה, אלו השלוש לשונות, עמידה, שיחה, פגיעה, מכוונות הן על נגד שלושה עניינים חלוקים. כל אחד מרמז על משהו אחר, שבאים מתועלת התפילה בעבודת השם יתברך. כלומר, אנחנו מדברים פה שהאבות תקנו את התפילות. כשאנחנו מדברים תפילות, האם אנחנו מדברים על התפילות שמונחות לפנינו בסידור? התשובה היא לא.
18.
לא. מי שסידר את 18 זה בתקופת כנסת הגדולה, כמו שזה. אבל היסוד לקום ולהתפלל, לעמוד ולהתפלל, ולסוח זו תפילה, ולפגוע זו תפילה, כן? זה האבות יסדו. מה זה אומר? זה אומר שאני עומד ומתפלל לשם. ואחרי נראה למה זה כל כך חשוב. הוא ממשיך הרב ואומר, הנה התחלת פעולת התפילה היא שכל יסודי היראה והמוסר שקונה האדם בנפשו, שמלולים להשתכח מן הלב מפני שערת יצר לב האדם ותאוות הזמן. כלומר, אנחנו יודעים בבירור שכשבן אדם לא עליכם ולא עלינו ולא על עם ישראל אלא על כל שונאינו, שיש צרה אדם מתפלל. לא צריך לדחוק בו, לא צריך לבקש ממנו. הוא בעצמו פונה אל הקדוש ברוך הוא ומבקש סיוע, כי הוא מבין שהוא חסר אונים. הוא לא יכול. הוא לא יכול לפתור את הצרה שהוא נמצא בה. אז הוא פונה אל מי שכן יכול. אנחנו לא מדברים על זה. כשמדובר על תפילות אבות תקנו, לא מדובר על התפילה שבאה מתוך צרה. מה היה בבסיס הרעיון של אברהם אבינו? שהוא ייסד את את החשיבה, את העשייה, וישכם אברהם בבוקר להתפלל לפני השם, על מה?
להודות
לו. לעצור פה. לא בגלל שיש צרה מסוימת, אלא כי צריך לדבר עם השם. אמרת פה להודות לו וכו', כן, אבל זה פשוט. לא מתוך זה שיש סיבה. שמביאה אותך מתוך כאב או מתוך אפילו שמחה להתפלל לשם. אלא פשוט בקניות, משהו קבוע, אני עומד להתפלל לפני השם. מיד. לכן אומר הרב, מה הסיבה? הסיבה היא שהתפילה נותנת לאדם יראה, מוסר, מה שיש בנפש האדם באופן טבעי, והזמן, השגרה, התאוות, הרצונות, העולם משכיחות ממנו. לכן אדם יכול גם לשכוח להתפלל שחרית, מנחה ערבית. אדם יכול לשכוח להניח תפילין. אדם יכול לעבור דברים. כי המציאות גורמת לאדם לשכוח. והוא צריך כלים להתמודד. אם ניתן לו להתפלל רק כשיש לו צרה, כמה פעמים בשנה בן אדם יתפלל? פעמיים, שלוש. זהו. כל השאר הוא חי בלעדיו, בלי הקדוש ברוך הוא. ולכן ממשיך הרב ואומר, התפילה תשריש את כל העניינים הקדושים והציורים הנעלים יפה בלב. כשאדם בא בקריאות התפילה בזמנים ידועים, הוא יודע שעכשיו ומתחבר בחזרה אל בורא העולם, אל נותן הכל, בחיי הכל, שהכל בידו, ובידו נפש כל חי, לרוח כל בצר איש, והוא פותח את ידיך, הוא מצביע. אם יש לו מפגשים קבועים, זה תמיד מחזיר אותו אל נקודת ההתחלה. מחזיר אותו מחדש אל המסלול, כאשר בין תפילה לתפילה הוא יכול לסטות מן המסלול. בלי שאלות עכשיו, אוקיי? בלי שאלות. אם אפשר. למה זה? באופן שיהיה להם מעמד חזק שלא ימותו מהסתערות ורוחות של השחתת המוסר והעבודה השלמה. אין לנו אלא להודות בצער וביגון קודר שאנחנו נמשכים אחר צורכי הגוף שלנו והעניינים הגשמיים שלנו הרבה יותר מאשר לכוחות הרוחניים שלנו. ובצער וביגון קודר צריך להודות כשלצערנו זה מה שמוביל אותנו, זה מה שגובר וצריכה להיות התמודדות קבועה, יסודית ועמוקה כדי להתמודד מול המשיכה הטבעית אל החומר, להתמודד מול המשיכה הטבעית שלא להתמודד. התפילה, אומר הרב, היא זאת שעושה לך את זה, אם אתה מבין את מהות התפילה. לכן הוא ממשיך ואומר, בזמן פעולה זו נחוצה ביותר בשחרית. למה בבוקר צריך להתפלל? קמתי בבוקר, בסדר, אמרתי מודה אני כי אני נחמד ואני יודע להוקיר תודה. נתתי עליים, טוב, בסדר, לאחר מכן אני הולך לאכול אחר בוקר, אני רוצה לעבודה או ללימודים או כל דבר אחר. למה אני צריך לעבוד ולהתפלל? מה העניין של התפילה פה? אנחנו בדרך כלל יודעים שהרבה דברים בחיינו, ההצלחה שלהם או היכולת להתמודד עם דבר מסוים כשאתה קם בבוקר, זה תלוי איך האדם קם בבוקר. אתם מכירים את הקטע הזה שאומרים לבן אדם, תגיד לי, מה זה, קמת על צד שמאל?
נכון, למה?
נכון? עכשיו, מה זה הוא קם על צד שמאל? לא, הוא קם דווקא על צד ימין. כי עם צד שמאל הוא הסתובב, הוא התעקב בקיר, הוא לא יכול לקום משם. המיטה שלו ליד הקיר, הוא צריך לפנות ימינה. זה סוג של אמירה שאומר, בוא'נה, התעורר, קמת עקום, הבוקר שלך התחיל עקום. אדם שקם בבוקר, הוא קם, מצב רוח טוב, איך נראה היום שלו? איך הוא מתחיל? עם מצב רוח טוב, מתחיל לא טוב. היום שלו מתחיל בטוב, כי הוא בטוב. אדם שהתעורר בבוקר, והוא ראה בחלום שלו איזה משהו שמטריד אותו, אז היום שלו מתחיל, איך אומרים? מתחיל הפוך, מתחיל מבואס, מתחיל עצוב, מתחיל קשה, הוא בקושי הולך. הוא פועל, הוא צריך לפעול.
אבל הוא לא פועל ממנו.
אבל הוא פועל בחוסר חשק, הכל נראה לו לא טוב, הוא רואה שלילי. אלה עובדות חיים, אנחנו לא נמצאים כלום.
הוא הכל הפך.
כלומר, אנחנו מדברים על מציאות שקורית לכל אחד ואחד מאיתנו. לאחד באחוזים גבוהים, לאחד באחוזים נמוכים, אבל כולנו עוברים דרך הדבר. לכן אומר הרב, מה העניינה של תפילת שחרית? שיכין האדם לעצמו קודם שיפנה לעסקי החיים ולדשות לעמת הגוף המוכחים, ושהוא הולך ונמשך אל עובדות החיים החומרניים שהוא חי בהם, להקנות לעצמו מעמד מוסרי חזק באופן שתהיה לו עמידה נכונה וקיימת, שלא ישטפו המון גלי הזמן, יוכל לעמוד בניסיונות של הכוחות המתנגדים. כלומר, תפילת שחרית עניינה למלא את המצבר הרוחני שלנו על מנת שנוכל לפעול נכון במציאות החומרית. זה מטרת תפילת שחרית. לזאת תיערך התפילה לתכלית זה בשם עמידה. למה קוראים לתפילת 18 בבוקר? קוראים תפילת עמידה. כי עניינה, מה לעשות?
לעמוד.
לעמיד את האדם. לעמיד אותו חזק. עמוד דום.
שלא יהיה לו במה מתחיל.
כדי שגם אם תבוא רוח, אתה לא זז. כלומר, עניינה של תפילת שחרית היא בבוקר להביא את האדם לצאת מהתרדמה, לצאת מהשינה, כשאתה עוד חצי לא יודע איפה אתה נמצא, ובסוף התפילה אתה עומד איתן, איתן מושביך ושים בסלע קיניך. אתה חזק, אתה יכול לצאת עכשיו החוצה אל החיים. כן.
שתי דברים. א', איפה רואים במילים של הפסוק, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, שאברהם אבינו התפלל?
שתיים.
ואל המקום אשר עמד שם, מה זה המילה?
אוקיי. נעיין ברכות חווה במולפת, הגמרא מסביכה באריכות, אנחנו לא בשיעור הזה. כן.
זה קשור איכשהו אם מישהו חשוב בא, אז אנחנו עומדים בשבילו, קמים מהכיסא.
לא, 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 זה לא בדברים האלה, זה...
אבל גם כשאנחנו
יודעים,
זה לא בשביל
לכבד
את השם?
אנחנו, יש הרבה עניינים בלהסביר את מושגי התפילה. אנחנו רגע דבוקים בדברי הרב כולם, בסדר? לכן אומר הרב, אם כן, מי האדם שמייצג בעינינו מהאבות עמידה נגד כל המציאות בעולם? מי הוא? אברהם אבינו. אברהם אבינו. אברהם אבינו עובד את הקדוש ברוך הוא לבד, יוצא מבית של עובדי עבודה זרה, נלחם ברעיון, וגם כשעובד מול המלך הגדול נמרוד, שהוא שליט של העבודה זרה, והוא בעצמו משמש כעבודה זרה, ומשתחווים לו, עובד מולו ואומר לו, אתה הבל. כלומר, עמידה איתנה שלא מתחשבת ברוחות הזמן, זה אברהם אבינו. לכן, אברהם אבינו מתקן תפילת שחרית. מה שנקרא נותן לנו רק כיוון חשיבה. אתם רואים, צריך לדעת לעמוד מול הפתעות החיים. ומי שעומד זה דווקא אברהם אבינו, ולא יצחק ולא יעקב. אז העמידה הזו על הבוקר זה כנגד אברהם אבינו. ממשיך הרב ואומר, במילים שלו, לעשות תארך התפילת תכלית זו בשם עמידה, על אודות פעולתה. והוכשר בזה ביותר אברהם אבינו עליו השלום. שהיה ראש המאמינים, ועומד בעשרה ניסיונות נפלאים.
עשרה
ניסיונות התנסה אברהם, ניסיונות גדולים, והכי הכי גדול מכולם לבוא ולהקריב את בנו, ואברהם אבינו עומד כי מול דרישת הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא מזיז, שום כלום. גם כשהלב אומר לא, גם כשהלב של האבא אברהם אומר, לא, אני לא שוחט את בני יחידי, אני לא שוחט אותו. זה הלב אומר, היצר אומר, המחשבות אומרות, אבל הוא הולך לשחוט. למה? כי כך השם ציווה. זו עמידה ברורה, זו עמידה יציבה, זו עמידה שלא זזה ברוח, לא זזה בקצב של תנועות החיים. לכן ממשיך הרב ואומר, אשר נלחם עם כל המתנגדים בדרך העולה לראות אור השם, שהסתערו להפיצו ולהדיחו, ניסו הרי להפגוע באברהם בלי סוף. הוא מצא מעמד נכון וקיים לך. טוב, זה אברהם אבינו. שיחה, תיקרא התפילה בשם משתתף, עם צמחים ואילנות שנקראו שיחים. שיחה זה דיבור, נכון? השיחה, אם נשים לב באמת מה קורה כשאנחנו מדברים, אנחנו מתחילים באות אחת, מחברים לעוד מספר אותיות, ומזה יש מילה, ומילה אל מילה, ומילה אל מילה למשפט, ומשפט אל משפט למשפטים. זאת אומרת, זה סוג של שיחה, של גדילה, של התפתחות, כמו צמחים. לכן הם נקראים שיחים, כי גם הם מתחילים בזרע אחד, ומוציאים ידע או ענף, ומתחילים להתפתח. לכן, תפילת מנחה תיקרא שיחה, שהיא אמורה, מה לעשות? לגדל, להתפתח, לפתח. אוקיי? בואו נראה את זה בדברי הרב. אומר הרב בעין הים, שיחה תיקרא תפילה בשם משתתף, כלומר משותף, עם צמחים ואילנות, שנקראו שיחים, על שם היא הפרחת הנפש בכוחות חדשים המסתעפים באופן טבעי על ידי רגשות הנפש בעבודה שבלב. וזה המעמד הראוי ביותר למנחת ערב. בן אדם במנחה, בדרך כלל ריב המנחה הקטנה לקראת סוף היום, אבל גם מנחה גדולה לאחר חצות, אבל אנחנו עבר חצי יום, הוא עייף. כבר הוא עמד והיה צריך להתמודד עם אין ספור דברים, בארבע, חמש, שש שעות מתפילת השחרית, במציאות של החיים. אם זה בלימוד, אם זה בעבודה, אם זה בכל דבר. זה מפגש עם חברה, זה מפגש עם חומר, זה מפגש עם מה שהוא עושה, מפגש עם החיים, עם צורך לאכול, עם צורך ללכת, עם צורך לבוא, עם צורך לקנות, עם... כל מה שהוא רוצה, כל מה שהוא מתאבה להם, עברו עליו כמה שעות. הוא צריך למלא את עצמו מחדש ברעיון להמשיך ולפעול ונגדול במה שהנחת יסוד עמידה בשחרית. ולא לחשוב שאם יפלד השחרית ייתן לך כוח על האל. לא, זה לא ייתן.
צריך...
כי גם הגזע הוא נחלש אם לא מזינים אותו.
מדי יום ויום.
הוא לא מוזן, הוא נובל. צריכים לזכור כלל יסוד ברוחניות. רוחניות שלא משקים אותה כל הזמן, היא נחלשת. כי היא מתמודדת מול דבר הרבה יותר חזק. העני של האדם בצרכים הפיזיים שלו. והם יותר חזקים ממנו. לא לחינם אומרת הגמרא, שיצר הרע רוצה להמית את האדם, והאדם לא יכול להתמודד איתו. אלא אם כן שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. איפה באה העזרה של הקדוש ברוך הוא? עדי הרבה הרבה אפשרויות, אחד מהם זה עדי תפילה. אתה מבקש סיוע, תעזור לי. אתה מתפלל, אתה מקבל אנרגיה, אתה מקבל כוח, אתה מתיישר בחזרה. כי בוודאי משחרית ועד המנחה התעקמת. לא נעים להגיד, אבל נאמר, מאחרי תפילת שחרית שיצאת אל היום, אל חיי המעשה, התעקמת לאט לאט. ושהגעת למנחה, אתה כבר לא באותה נקודה שהתחלת את הבוקר. צריך לחזור בחזרה למקום, אז זה יהיה על ידי תפילת המנחה. לכן ממשיך הרב ואומר, כשהאדם קרוב להסיר מעליו הטרדות הזמניות, לקראת סוף היום, ואדם אומר, יאללה, תסתכל על השעון, לא מעט הולכים הביתה, זהו, נגמר יום העבודה, יורד מהראש, קצת לנוח, מגיע הביתה. וזה המעמד ראוי ביותר למנחת ערב, כשהאדם קרוב להסיר מעליו הטרדות הזמניות. למה זה זמני? כי זה כבר עבר.
נכון, כי זה לא...
כל היום נגמר, מה שהיה היה, זה היה זמני. מחר יהיה משהו חדש. להתרומם בטבעה, מצד שני, אתה כבר קצת רגוע, פחות עוסק בענייני החומר, באה אותה תנועה רוחנית של האדם, ומה היא אומרת? טוב, בסדר, 8 שעות השקעת בחומר. אפשר לקבל כמה דקות, תן לי איזה יחס. היא תובעת, היא רוצה גם כן. היא באה בתביעה אל האדם. 8 שעות הזנחת אותי, אפשר לקבל את זה כמה דקות, נעשה את זה סכנש. תתייחס אליי. לכן אומר הרב, רגשי קודש הטבועים העצורים בתוכה לדווקה באלוהים חיים, והתגבר באהבתו ויראתו התורה, יוסיף פה פרי תנובה וישלחו בדים ופירות, כלומר ענפים ופירות, להיות כמות אילן רב באחד הסיפים. ההפרחה הטבעית הזאת מיושר בנפש ישורת הערכת הדין, למי שנותן מטיב יושר של אורחות החיים. כי בסופו של דבר סוף כל יום, אתם מכירים את הקטע הזה שאתה בא הביתה, אתם עוד לא, אבל ההורים מגיעים ואומרים, בואי נהיה לי יום, אני ארור. מה זה דין? דין זה לא רק כמו שכולם חושבים שזה דבר שהוא שלילי. דין זה חשבון. אדם עושה את החשבון, מסכן את היומית שלו. אחד אומר, תשמע, היה לי היום אחלה יום. בשני בא אומר, היה לי היום יום גרוע, יום קשה, יום מתי, יום סם. כן, הוא עושה חשבון. מתי הוא רוצה את זה? כשהוא בא הביתה אחר עבודה, 8-4, 8-6, זמן המנחה. זה זמן שבו מוסרים דין לחשבון יומי, לכל אחד לעצמו. ולכן אומר הרב, כי מידת הדין היא בייחוד מדוקדקת בכל דבר שיש לו חוק פלילי. כל אדם נורמלי מסכם את יומו, מה עבר עליי היום. אז הוא יכול לבוא הביתה, לשבת על הכורסה כזה חצי חי, חצי לא יודע להחליט אם הוא חי או הפוך, ואפשר לקרוס קפה, אפשר לשתות משהו. אדם רוצה מנוחה, והמנוחה הזו מדאיגה. כי אם אתה תיתן לו עכשיו לנוח, מה הוא יעשה? הוא ישקע אל המנוחה ויזניח לגמרי את המנוחה. כי הוא יחזור כל כך חזק אל עצמו, כי אם עד עכשיו הוא היה עסוק בצרכים, עכשיו הוא מגיע ונוגע בצורך הכי גדול שיש, מבחינתו. מה זה הצורך הכי גדול שיש לאדם?
אוכל.
שלוש אותיות. מתחיל באלף, נגמר ביוד ובאמצע. אני, עכשיו זה אני. כל היום עבדתי, בשביל הבית, בפרצה, של החשמל, בשביל זה, בשביל זה. עכשיו אני.
אני
רוצה לנוח. זהו, אני עייף. כלומר, זה אחד המקומות הקשים אצל האדם, לעצור ולא להיסחף אל העני. כי עד לגלל עדיין, הכל לא מעניין אותו. לא אכפת לו שום דבר. מה שמעניין אותו זה הוא במנוחתו, בשקט נפשי, שבפילי תניחו לי, היה לי לא מספיק, לא רוצה כלום. ואדם משם הולך אל הבטלה, הולך אל הכלום.
אני זה כולל הרבה דברים.
נכון. שהמשנה, סליחה, שהמשנה דרכה ונותן מנתיבה יקבל עונש מודבר. וזה מילתו של יצחק. היא נכתיב בתורה, ופחד יצחק היה לי. כולאמרים הרבנן, ברובי הוא. לכן, על כן יעתה, כלומר יאה, שם שיחה לתפילת המנחה. ממשיך הרב אומר, הוא אומר, עוד יש רע ויתרון לתפילה. יש עוד מעלה לתפילה. והיא מוצאת תכליתה ברמי המעלה והערך, קדושי עליון הנגשים אל השם שעל ידי התפילה ירום רב ינסו למעלה הנבואה או קרובלה. כלומר, התפילה היא מביאה את האדם למעלה קרבה לנבואה. כדברי הטור או חיים שמצאתי, הם פוגעים מעמדים גדולים יותר מהליכות הטבע, כי התרוממו עד הרבה על הטבע ודבקו באלוהים חיים בלב ונפש טהורה. וזה המעמד הרם מוכשרת הלילה, כי הלילה משמעותו מנוחה. זהו. עכשיו הגיע הלילה, האדם נח. אדם הולך לישון, אדם נרגע. לכן גם האדם בלילה נוטה להתבודד. מה זה התבודדות הזו? אתה הולך לישון, אתה הולך לישון לבד. מה זה לבד? נכון, אתה יודע שאתה ישן עם חבר בחדר, עוד ארבעה חברים בחדר, אתה עם אשתך, אבל כל אחד ישן עם עצמו. כלומר, את השלב הזה של הלילה, שכל אחד נכנס ומתכנס עם עצמיותו הוא, ומתבודד. כמו שבער החזית וחובת הלבבות, ביתרון תפילת הלילה. זה מעלה תפילת הערבית. תפילת הערבית זו תפילה שבו האדם משחרר. כל מה שעבר, כל המתחים, את כל הקשיים, את כל מה שלא יהיה, האדם הולך לישון. זה. מפקיד את נשמתו וחזרה אצל הרב. אחרי משיך הרב אומר, גם היא מחשבת את שני המעלה הזאת להיות נפקדים בחזיונות קדושים בשוכבם משנתם, אני לא אמשיך פה, אנחנו, זה לא המקום המרכזי שלנו. כלומר, הקדמה פה בעין היה, אומרת לנו מה משמעות התפילה בראייתו של הרב. מה זה, אם נקרא את הדברים הללו, נראה שהרב אומר, תפילת שחרית, תניחה ערבית, עניינה מה? קודם כל להחזיר אותך למסלול, ליישר אותך, למלא אותך במסברים, לתת לך כוחות. כי בהכרח התעייפת, בהכרח בזבזת האנרגיה, בהכרח החיים, אתה משתמש בכוחות שיש לך עכשיו. וגם אם צברת כוחות, הם נגמרים. אז אבותינו הקדושים שמצוירים על הלוח בדרך הדמיון, הם לא נראים ככה. כן? אז אבותינו הקדושים יסדו שלוש תפילות. רבותיי, זה החומר העיקרי, בבקשה להעביר, אלחנן, להעביר לחלק. לזהירות ולעודף לשיר, וזה מה שאתם מקבלים עכשיו, זה המקור עצמו בעולת ראייה, ובואו נראה לפנים. למעשה, שאל מקודם עזרא, לגבי ויפגע, שאל, שיחה. בדם שקיבלתם עכשיו, שאלה? עוד אחת. כן. גמרת לעיין בחווה במות בית? עוד לא.
לא,
כן. יפה, השאלה היא?
אין לה מקום, זה שתי שאלה, אתה לא יודע מה.
כן, זה כינויים. כינויים.
אז איפה זה?
אמרתי, עיין בגמרא שם, תראה. אבל אנחנו נטעם קצת בדברי הגמרא, עזר נסתכל בכבוד. אנחנו בשורה מספר. אחד, אומרת הגמרא במסכת ברכות, דף חו עמוד ב'. תנא קבתי דרבי יוסי ורבי חנינא. תניא, אמרנו מה זה? משנה תנאית, נכון? בשמו של רבי יוסי ורבי חנינא. מה הוא אומר? אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם את פני השם ואין עמידה אל התפילה ופה אני לומד שהמילה עמידה משמעותה תפילה מפסוק אחר שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל ויפלל לשון תפילה
כן, אבל
אז אם כן ויעמוד ויעמוד מה הוא עשה בעמידה הזו?
התפלל
ויעמוד ויתפלל אנחנו לא יודעים עכשיו בגמרא אלא משתמשים בה כמסד לשיעור לכן לא נפתח את הגמרא יצחק תיקן תפילת המנחה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב אתם זוכרים מתי? באותו רגע שמגיע אליעזר עם רבקה ואין שיחה אל התפילה, ואיפה אני לומד שהמילה שיחה היא מילה מקבילה למילה תפילה שנאמר תפילה לעני כי יעקב ולפני השם ישפוך שיחו כלומר שיחה שלי אז אני מתפלל יעקב תיקן תפילת ערבית אם בקשר לגמרא אני לא עונה
אני לא יודע
אל תניח יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש זה כשהוא בורח מעשיו ואין פגיעה אל התפילה איך יודעים שהמילה פגיעה זו תפילה שנאמר מה כתוב? ואל תישא באדם והנה בתפילה אל תפגע בי אל תתפלל עד כאן אומרת הגמרא על שלושת המושגים עמידה, שיחה ופגיעה. כן?
סייאצית.
כן, אפשר סייאצית אותנו, יפה.
אבל שכתוב שיחי אח.
לא יודעים. שיחה זו תפילה. אפשרות אחת. יש עוד כל מיני אפשרות. אבל אחת האפשרות, שיחה, זה... חבר'ה, אתם מוכנים...
על תפילה זה לא...
תפתח בבקשה את החלום ושב בבקשה, תודה. אומר הרב קוק בעולת ראיה הדרכת חלקי התפילה בשורה מספר 7 מי רוצה בכבוד לקרוא בכבוד תתחיל שלוש ראשונות אלו
שלוש ראשונות אלו עמידה שיחה ופגיעה
יהיה לנו קל להבין עכשיו כי קראנו את עין היה מקודם
מכוונת אין כנגד שלוש עניינים של תועלת התפילה בעבודת השם
השם יברך
התחלת פעולה התפילה היא שכל העניינים הקדושים והצהורים והעניינים של יסודי היראה והמוסר שקנה האדם בנפשו, התפילה תשריש אותם יפה בלב שלא ימותו מהסתרתות
מסתערות
רוחות של השחתה, המוסר והעבודה על ידי יצר לב האדם וטהרת הזמן.
יפה, כמו שראינו בעיניה. אומר הרב, הרעיון המרכזי של תפילה כלשהי, אם זה שחרית, אם זה מנחה, אם זו ערבית, כשהאדם יצבור לתוכו את הקדושה הנצרכת כדי לא להתמוטט מהשערות הקיימות במציאות. ואני רוצה לומר לכם, אם לא שמתם לב, שבשעה אדם יכול לעבור סופות טורנדו. מספיק שמישהו פגע בו במילה והוא מרגיש נורא. עולמו חרב עליו. מספיק שהוא החל לאוטובוס לפגישה חשובה ועולמו חרב עליו. ומספיק אם זה קורה גם וגם. וזה יכול לקרות בשעה אחת ביום. לכל אחד. יכולים לעבור על האדם ב-24 שעות שמתוכם 8 הוא ישן, אז נשארו לנו כמה? 12 שעות?
לא.
16 שעות, כן, ועוד שעתיים אוכל, 14 שעות ביום, כשאדם ער ופועל יכולים לעבור עליו עם מי שישים לב פה, ויסמן כמה פעמים הוא היה צריך להתמודד עם כל מיני דברים, הוא יגלה שמדובר על כמה מאות מקרים ביום. גם דבר קטן כמו רגע, אני אלך לשתות עכשיו או לא, זו התמודדות. גם המחשבה אם אני אוכל או לא אוכל, גם המחשבה אם אני ארדם בשיעור או לא ארדם בשיעור, גם המחשבה אם אני אכתוב או לא אכתוב, אני אקשיב או לא אקשיב, כל המחשבות שהאדם חושב בתהליך היום יום שלו, אלו שערות החיים. ואדם יכול ללכת לעבודה והכל בסדר ונופל לו משהו, או נשבר, או מתעכב, או שהוא מרשה לעצמו לעשות פעולה מסוימת, לא כמו שהוא למד, אלא הוא מאלתר, וזה לא יוצא. זו התמודדות. בכוח. אומר הרב, זה מהתפילה. זה מהחיבור לבורא עולם. כי אם לא, אתה לא בעל יכולת לעמוד איתן ולעבור בשלום. אתה לא מסוגל. אין לך סיכוי. בדרך כלל, ללא קשר לבורא עולם, האדם נשבר. הוא נשבר, כי הוא מרגיש חסר אונים מול האין סוף, מול החוסר יכולת שלו לעשות את הדברים כמו שהוא רוצה. ואתם רוצים דוגמאות מצחיקות? לא, לא חסר, זה בקלות, אתה רוצה לקדוע חור, שתרמיס בורם. ואתה לוקח מקדחה ואתה מקדח והכל בצדר ואתה מתחיל בקיר ופתאום אתה מתחיל להתעורב לך ומחוק של 4 מילימטר נראה לך 8. קורה או לא קורה? ואתה אומר, וואו, מה אני עושה עכשיו? אתה רוצה לעשות חור במקום אחד ואתה לא מספיק לוחץ, אבל מבחינתך זה בצדר וזה בורח לך ועושה חור עקום. מה, הדברים לא קורים? אתה רוצה לתקוע מסמר בקיר ונותן לך מכה יפה לגודל עם הפטיש, אבל המסמר מחייך ונופל לרצפה. דברים קורים כל הזמן. אם לא התפילה שנותנת לאדם עוגן רוחני בכוחות, האדם מתקשה לעבור את היום יום שלו. לכן ממשיך הרב ואומר, זמנה של פעולה זו ביותר בשחרית, שקודם שיפנה האדם לעסקי החיים, דרגשי תאבות הגוף, תראו הדברים מאוד דומים למה שכותב הרב בעיניה. המוכרחי יכין לעצמו מעמד מוסרי חדק ונכון, ופה מילה חשובה. יש לנו תאבות גוף מוכרחי, אכילה, שתייה, ללכת עם נעליים וללכת עם בגדים, וצריך כסף לנסוע באוטובוס, וצריך כסף בשביל לשלם חשמל, וצריך 1001 דברים אמיתיים. אני לא מדבר על דברים שהם לא אמיתיים, שהם שקריים והם הבל. אני מדבר קודם כל על הבסיס האמיתי שצריך בשביל החיים. תראו כמה האדם מתייגע, כמה שעות הוא מקדיש ביום בשביל להתפרנס.
הכל.
והאדם יעשה עשרות שעות נוספות. ולמה?
הוא רוצה
עוד. כי הוא רוצה להרוויח יותר, אבל הוא שוכח שהפרנסה לא מלווה מזה שתעבוד 20 שעות נוספות או 100 שעות נוספות. מזה לא מביא את הפרנסה. כי אתה יכול לקבל את הכסף ולקבל את כל השעות הנוספות ולנסוע שמח ושבע נחת מעצמך באוטובוס או ברכבת הביתה, וכשאתה מגיע הביתה ומספר בשמחה שקיבלת את השעות הנוספות ואתה מכניס יד לכיס, אתה רוצה שהארנק הלך לאיבוד באחד התחנות. אתה לא זה שמפרנס, יש מי שמפרנס. כשאדם מבין שהוא מתיישר אל האמת, גם חיי היום יום ההכרחיים מקבלים גוון רוחני. אתה לא משועבד לצורכי החיים. אתה פועל בהם מכוח שליחות, מכוח שזה צורך, אבל עושים דבר שצריכים וזהו, עשיתי. זה לא העיקר. לכן ממשיך הרב ואומר, על הבוקר בן אדם צריך, איך אומרים? אורי, אורי, כיבה עורר, להעיר אותו מהשינה. הוא קם מהשינה, הוא עוד אפוף. אומרים לו, בוא נשים אותך קודם כל, מה זה סדר יום נורמלי? ואנחנו רואים תפילה 18, תזכור שיש לך זכות לבוא, ושהקדוש ברוך הוא מגן ומושיע, והוא מוריד הטל, והוא משיב הרוח מוריד הגשם, והוא מחיה מתים, והוא סומך נופלים, והוא רופא חולים, והוא מתיר אסורים, והוא נותן דעת, והוא המפרנס. בוא, שים לב, לפני שאתה יוצא החוצה, לפני שאתה הולך אל המציאות שתבלבל אותך. לכן אומר הרב, זה תפקיד תפילת השחרית. לתת לך תמיכה נפשית, רוחנית, חזקה לתחילת היום. כשתתחיל נכון, תתחיל בריא, תתחיל מוסרי, תתחיל בקדושה. ממילא היום שלך אמור להמשיך כך, יהיה לך יותר כוחות להתמודד. כן, תלוי איך אתה גם מתפלל. ושתקרא טקסטים, זה לא ייתן לך את זה. אלא באמת תבין מה אתה אומר, מה אתה מוציא מפיך. תתבונן רגע על המילים שאתה קורא בתפילה. כשאתה אומר אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, מה זה? מה, הוא היה אלוהים שלהם ומה איתך? הוא לא שלך, למה מזכירים אותו? האל הגדול, הגיבור, הנורא, העליון, למה אתה אומר את זה? מה זה נותן לי? מה זה בא להגיד לי? מה אני אמור לעשות עם זה אחרי התפילה? אני הולך עכשיו החוצה, הלכתי לאכול ארוחת בוקר. מה אני אמור לעשות עם האל הגדול, הגיבור והנורא העליון? מה אני הולך לעשות עם גומר חסדים? מה אני הולך לעשות וקונה אור, קונה הכל? מה אני אמור לעשות עם זה? כשאדם מתבונן לתפילה, מתבונן על מה שהוא אומר, הוא אומר, רגע, 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 בוא נשים רגע על המילים. הוא גדול, הוא נורא, הוא עליון. וואו, אז אני בידיים טובות. אני שמור, אני נמצא במקום מצוין, תראו מי החבר שלי, להבדיל, כן, לשון המשל, תראו מי אני מחובר. לכן, אומר הרב בשורה 13, שיתקיים בניסיונות ההתנגדות של גלי הזמן, ולכן התפילה המחברת לפעולה זו נערכת בשם עמידה. ולזה הוכשר ביותר אברהם אבינו ממש דברי עניה, שהיה ראש למאמינים. ועמד בעשרה ניסיונות נפלאים עם כל המון המתנגדים את דרך העולם ולאור השם שהסתערו להפיצו ולהדיחו נלחם למצוא מעמד נכון וקיים לעד. אז לכן אברהם אבינו התפלל איזה תפילה כל הזמן?
שחרית.
תפילת שחרית. כי לא היה עוד מנחה, עוד לא הייתה תפילת ערבית. אבל תפילת שחרית של אברהם אבינו נתנה לו את היכולת לעמוד מול כל העולם. לכן הוא נקרא אברהם העברי. למה הוא נקרא העברי? כשכולם כאן ואני בעבר אחר.
זה כמו שכתוב, ישפוך שיחון.
זה במנחה. לכן, כשאדם צריך למצוא את עצמו פתאום, האם לומר דבר שהוא לא נכון ללקוח או למוכר, וזו התמודדות, כי הוא הולך להרוויח כך וכך שקלים, המשקל של האל הגדול, הגיבור והנורא, שסלח לנו, של השיבנו, מעמיד אותו במקום. כלומר, התפילה עניינה לתת לך כלים מעשיים לעבור בשלום את מחצית היום. מה אתה אומר? אז הגענו למחצית היום, תקרא בבקשה, חנן, שורה 18.
מי
שיחה תקרא תפילה בשם משתתף עם עצמכם והעליונות שנקראו שיחים על הפרחת הנפש בכוחות. חדשים הם מסתעפים באופן טבעי על ידי הרגשות מהנפש בעבודה שבלב. זה ראוי ביותר לעת המנחת הערב שאדם קרוב להסיר מעליו את ההטרדות, ואז תוכל נפשו להתרומם בטבע רגשי הקדוש הטבעיים.
הקודש, הטבעיים.
שד, רגע, עבדת מפי.
שורה מספר 20.
שהאדם קרוב להסיר מעליו את ההטרדות, ואז תוכל נפשו להתרומם בטבע רגשי הקודש הטבעיים. הצורים בתוכה לדבקה באלוהים חיים ולהתגבר מעבודתו ויראתו התאורה יוסיפו תורי התנובה וישלחו.
בדים
ובמרות להיות כדמות האילן רוב באחד השיחים.
כלומר זה ממש נהיה כל מה שאנחנו קוראים פה, כאילו אנחנו קוראים פעמיים, אבל קודם נסבר. זה יותר קל. כלומר למעשה אומר הרב, גם שיחה נקראת תפילה.
נכון, כל דבר.
כי הרעיון לא. הרעיון של שיחה שתתארה תפילה, כי הרעיון של שיחה, כשאתה משוחח עם בן אדם, מה אתה רוצה שיוצא מהשיחה? שזה יהיה משהו חד צדדי או דו צדדי?
דו צדדי.
דו צדדי, אתה מדבר, אתה רוצה שיענו לך. ושיחה מביאה לידי שיתוף, שיחה מביאה לידי חיבור, שיחה מביאה לידי התפתחות. אתה מתחיל משפט, הוא עונה, אתה מגיב, הוא מגיב, הוא מחזיר, הוא שואל, זה גדל. זה הופך להיות עוצמתי. וזה, אומר הרב, פריחה. זה מביא לפריחה. זה מביא להתגדלות מתי? דווקא ברגע שאדם מגיע בסוף היום עייף ויגע. אני לא רוצה להמשיך. עוד שלוש מילים שמופיעות בתורה. עייף ויגיע. והוא מחפש להתחבר, לקבל כוחות. כי באמת, בסוף היום, אחר יום עבודה, יום לימוד, יום התמודדות, ולא משנה במה ומי, אדם עייף. מאיפה תהיה האנרגיה? למה הוא עייף? כי כל מה שהוא צבר בתפילת השחרית, מה הוא עשה בזה? עד עכשיו הוא השתמש, נגמרה בטריה, איך רואים את זה? חבר מטען. מכיר בדבר הפלאפונים שלכם? אתה מסתכל, רואה אחוזים הולכים ודים קטנים, אתה חבר. אחרת זה ייגמר, זה יכדה. כלומר, תפילת המנחה באה לאתגר אותנו מצד אחד, שלמרות העייפות, אנחנו חוזרים לשוחח עם הקדוש ברוך הוא, עם העייפות, ומתוך השיחה הזו לגדול, להתאים את המצבר הרוחני שלנו מחדש. לקראת השלב הבא. מי רוצה לקרוא שורה 27 בכבוד? כן. אמנם
עוד רב יתרון לנפילה שהיא מוצאת תכלית ברמי המעלה והערך שקדושי עליון נגשים אל השם, שתי תפילה ירומו וינסו למעלת הנדבר או קרוב לה, שהם בוגעים מעמידים יותר גדולים מהליכות הטבע, כי התרוממו הרבה על מצב הטבע, הרגיל ודבקו באלוהים חיים מתאור לבן.
יפה, תמשיך לזה מוכשערו הרעיון. זה ממש, ממש אין היה. דוד אבו, שורה 32.
במונחתו ובהתבודדותו, כפי שביער חסיד בחורה ללוות לקרות תפילת הלילה, שהוא מאפשר להתרגל גם במחוזות נשיאים וקדושים ותקופות שתכלית, ואותם נוראות, אשר להשיגו בעבודת חושי עמוק.
אתם יודעים מה קורה, נכון? במשך היום אנחנו מוקפים באין ספור גירויים. אם זה רעשי רקע, אם זה באנשים, תנועה, דינמיקה של החיים. כשאתה מגיע הביתה או לחדר שלו בלילה, מה קורה? רוב הדברים נעלמים כי הם כבר לא נמצאים, אתה לא עד ידע. השקט מתחיל לחדור אל כוחות הנפש. השקט, הרוגע יחסית למה שהיה מקודם. זה הזמן שבו האדם יכול פתאום להקשיב למי? לעצמו. כי כל היום האדם קשוב לגירויים חיצוניים, והוא נאלץ להגיב כלפיהם, הוא נאלץ להתמודד איתם. כשאדם מגיע לעת ערב, הרוגע השקט מאפשר לו פתאום לשמוע את קולו הפנימי מדבר אליו. היום אדם יכול להתבונן על עצמו. הרוגע הזה, הניתוק מהגירויים החיצוניים, מביאים את האדם ליכולת עלייה במדרגות שנחשבות למדרגות עליונות. ולמה? מתי הטוב ביותר באמת ללמוד, אבל באמת, באמת, ללא הפרעה, אתם יודעים מתי זה?
שאין אף אחד.
בלילה.
נכון.
אנחנו מוצאים גם בשולחן ערוך, למדנו. קמים לתיקון חצות, שקט, אין שום הפרעה, אתה בבית שלך נקפה, שקט. אתה אומר, תיקון חצות, אחר כך אתה יושב ולומד עד הבוקר, הלימוד הזה שווה 14 שעות לימוד. גם אם הוא שעתן, גם אם הוא רק
שעתן,
זה לימוד נקי ללא הפרעות. השקט הזה, היכולת להתחבר אל השקט הפנימי. כשאדם נכנס לתוך מהלך כזה, הוא צריך שוב פעם אנרגיה של רוח קדושה, שתיתן לו את התובנה לנצל נכון את הלילה, ולא רק לשינה, וחייבים לישון, אלא כדי שהשינה הזאת תהיה שינה ערנית, שהגוף יישן, אבל הרוח הפנימית תתגדל, הרוח הפנימית תרומם אותו. ולזה תפילת הערבית נועדה, לתת לאדם אנרגיה רוחנית לעבור את הלילה בקדושה. אחד הדברים היפים שברא הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו הולכים לישון בלילה, מה קורה לנשמה שלנו?
עולה למעלה.
עולה למעלה.
חוזרת אל אבא, עוברת לענון. הקדוש ברוך הוא שוטף אותה, מנקה אותה, כאילו בשבילך. ולכן היכולת של האדם בלילה להגיע למדרגות של קדושה עליונה היא הכי טובה שיש. זה הזמן הכי יקר והכי מועיל והכי גדול לעבוד בקדושה. לכן אני רוצה לקרוא בבקשה 34, כן יונתן, ועל פי דרכי עיונים, סליחה, שומע מה זה, ולפי שהדברים המושגים.
לא, זה נוראות.
קרא בקשה של 34.
מושגים למעלה מתהלוכות השכליות, המבואות באים, שלא כסדר על הרבה הטבעי, נעקל לכבד.
כלומר, היום אנחנו מדברים פה על מעלה שהיא לא בסדר הנורמלי, היא לא בסדר הרגיל. הלילה מוכשר לדלג על סדרים הגיוניים, שכליים, טבעיים. הלילה מאפשר לאדם לקפוץ במדרגות של קודש, של התעלות, תהיה שקט. אין הפרעות, אין גירויים. האדם יכול להתחבר באמת אל עצמו, אל האמת שלו. האמת האמיתית, לא האמת שהוא קורא לאמת והיא שקט. אלא באמת אל השורש, אל האבות, אל היסודות שהם הניחו. כן, תמשיך בכבוד.
ועדי דרכי ידיעים בודדים, המתקן מערכה, כי אם בפית יגלה האור הגדול, אינו משם.
אשרי כל זוכר.
כל זוכר לא, תקרא תפילה מצד היתה, כולל זו תפלית.
בשם פגיעה. אומר הרב, למה לתפילת ערבית אנחנו אומרים, כדי יעקב וזה לשון פגיעה? כדרך ההולך ופוגע. כלומר, לא בכוונה. הלכתי, אופס, מצאתי. זה כוחה של תפילת ערבית. לא לפי ערך מידת מהלכו של ההולך לבדו, כי אם גם לפי ערך מידת קרבתו של הנפגע המתאים לזה, כלומר, עד כמה אתה הכנת את עצמך להיות מתאים, יונתן, למפגש הזה. המפגש הזה של הנשמה שלך שנמצאת למעלה, היא מכובדת אל הגוף שלך. באותו זמן שהיא למעלה, עובדתית המחאי.
נכון.
ונוצר חיבור שקורה רק כשהאדם הולך לשם. הוא מחובר בין שני עולמות, עולמות עליונים ועולם החום. באופן אמיתי, צינור מחבר בין שני העולמות הללו, והאדם ישיר. לפני שאדם נכנס לתוך ניתוק כזה ממציאות החיים, אומר רב, וכן היה באמת ליעקב אבי, החיבור בין יכולת רוחנית גבוהה מצד אחד וגשמית לגמרי מצד שני. אחד, לחלום על סולם מוצר ארתה, ובמקביל לעשות תרגיל מדעי טהור ללבן עם הצום. להכיר בחוקי הטבע, להכיר את המציאות כפי שהיא באמת. לכן זה יעקב אבינו. גם כן התפילה לאותו חזיון נבואי, דורי חרב מגדיר את תפילת ערבית. חזיון נבואי. איך אנחנו מתכננים תפילת ערבית? כבר בקושי יש כוח להגיד מילה. אומר הרב, תפילת ערבית זה השורש והחיבור אל הנבואה. לא שחרית, לא מנחה. ערבית, כי עוד מעט אתה הולך לחבר בין עולמות. במציאות, אתה על המיטה ישן, נשמתך למעלה. ושניכם מחוברים, אתה מתקרב אל נבואה. והתפילה הזו היא הקונטקט, היא הדלק, היא המאפשרת לך. לבוא אל הנבואה הזו, לכן זה תלוי איך אתה מתפלל ערבית. מטבע הדברים בערבית, אתה כבר מה שנקמד, צדיק גמור. אתה בקושי מצא להגיד את המילים. לכן, יש מנהג בתפילות המזרח לומר, לפני עלינו בתפילת ערבית מה? מזמור תהילים, איזה? אשא עיניי להרים, לא?
בערבית.
בערבית. מתי אנחנו אומרים את הדבר הזה? כאשר אנחנו בצרות. מה אין הוא עזרי? אתה נמצא ממש כל כך קרוב לנבואה, ובמקום להתפלל בדבקות תפילת ערבית, השמורות העיניים נדבקים אחת לשנייה. לכן אומר הרב, התפילה לאותו חציון נבואי נשגב של מראה הסולם לכל פרטיו מצד אחד, ועל כן מתייחס לתפילתו שם בליעה, ויפגע במקום, היא מתאימה לערבית. כי זה לא מתאים אלא למי שמתכונן, מי שמכין את עצמו לתפילת הערבית, מתוך הבנה שזו התפילה שמובילה אותו עוד זמן מסוים ללכת ולישון על מיטתו, ובאותו רגע לחבר את עולמות רוחניים גבוהים ביותר, כי הנשמות מגיעות לכיסא הכבוד ואין למעלה מזה. ובאותו זמן הגוף נח בשקט. לכן, הדרכתו של הרב זצ"ל בחלק הזה, באות ו', בואו ונבין מה עניינם של שחרית מנחה וערבית. בפשוט, שחרית בא להעמיד אותך נכון על הבוקר, שתדע ותצא עם תרמין, עם כלים מתאימים להתמודדות החיים. מנחה בא לתת לך כוח אחר שהשתמשת באנרגיות של תפילת שחרית להמשך היום שנותר. לפתח, להתפתח, לגדול. ותפילת ערבית עניינה לחבר אותך אל יכולת הנבואה של האדם. נבואה משמעותה לא להיות אחד כזה שיגיד שבעוד כך וכך ימים וכך וכך שעות יקרה כך וכך. זה לא עניין הנבואה. אלא עניין הנבואה הוא, כמו שאומר הכוזרי, זו הסגולה של עם ישראל, שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו, מחייב אותנו לגדול. כמו שיח. כמו עתים. אבל מעל הכל לזכור, שאנחנו עומדים להתפלל, אנחנו עומדים להתפלל על עצמנו. אנחנו מתפללים בשבילנו. אנחנו מתפללים על חיינו הפיזיים ועל חיינו הרוחניים. אנחנו לא באים לתפילה כדי לומר אחר כך, כתוב להתפלל, התפלל. אומר הרב, תבין, כל עניין התפילה היא ממוקדת, מיועדת, אך ורק בשבילך. בכל המשלם. יהי רצון שתתקבל תפילתנו לפני בורא עולם. תודה טוב.
אמן.